מעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו שהייתה משמשת את המלכה. ונסתם המבשלת אינה רשאה להיכנס אל המלך, אך הייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה. והגיע הזמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנ"ל הגיע הזמן לידתה באותה עת. והלכה המיילדת והחליפה הולדות למען תראה מה יצמח מזה וכי כל דבר. והחליפה הולדות והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלכה. כן, זוהים שהייתה שפחה, הוא אומר שהשפחה הזאת הייתה לא מבשלת, שזה דרגה גבוהה, אלא דרגה יותר קטנה, אחת שיכולה להיכנס אצל המלך. כי הרי להיכנס כניסה יומיומית, וזה אנשים רגילים לא נכנסים. וגם אלה שעובדים אצל המלך, אז לא ייכנסו רק מי ש... ניתנה לו רשות, ורק דווקא עבד מאוד נמוך, דווקא הוא זה שהסתובב, זה מי שנגיד, לא יודע מה, אפילו מלביש, מסדר, עושה ככה, כאילו משהו שהיא צריכה להיות שם כל הזמן, כאילו כי היא עושה שירות מאוד, מאוד מיידי, מאוד יומיומי. לכן אולי זו השפחה כאילו הכי, מהדרגה הכי נמוכה. והגיע הזמן לילדתה של המלכה, וגם השפחה הנ"ל הגיע הזמן לילדתה באותה עת. ושוב, ברור שזה גם אמירה בשביל המשך הסיפור, שהם ילדו באותו זמן, אבל יכול להיות שזה בא לומר שהשפחה הזו דווקא שהיא כל כך קטנה, יש פה איזה היפוך, שכאילו שפחה גדולה לא יכולה להסתובב אצל המלכה, אצל המלך. דווקא שפחה קטנה יכולה... מה?
מה זה השפחה?
מה זה שפחה? שפחה זה מי ש... משרת, משרתת, משרתת את המלכה. אז למה הם יולדים באותו זמן? כי דווקא... כאילו השפחה הזאת משום מה היא גם יכולה להסתובב אצל המלכה, להיות שמה כל הזמן. ממש, ממש איתה כל הזמן, יכול להיות ש... בשפה של היום תחשבו על שומרי ראש. נכון, גם יש כאלה, נגיד, אפילו היום, כמה שהיום אין מלוכה, אבל תחשבו על ראש ממשלה, אז אדם רגיל לא יכול היום להיכנס אצלו סתם. צריך לקבוע פגישה וכולי ואולי וכולי. נכון, זה לא כמו מלך, אבל לא רחוק מזה בעצם, באופן מעשי. וגם השרים והזה, זה רק בהזדמנויות מסוימות, איפשהו נמצא בזה, אבל לא בתוך הבית שלו. אבל מי מסתובב שם כל הזמן? שומרי ראש. הם צמודים, הם כמו קיר, כאילו. כמו, הוא עושה כל מיני דברים, מבחינתו הם... צריך להיות שפחה מאוד נמוכה, שגם אדם עושה לידה דברים של תניעות, דברים אישיים. המלכה, נגיד, וזה בסדר. אז כאילו היא מאוד נמוכה, אבל מצד שני היא מלווה את המלכה כל הזמן. היא כל הזמן שם הייתה. וגם היא יולדת בדיוק באותו זמן. אז נכון שהחילוק של הלידה זה כאילו מקרה, אבל... הכוונה, הם ממרחק מאוד גדול, אבל כאילו יש גם משהו מאוד, מאוד כאילו דומה. מה שרואים מהסיפור. מלכה מיילדת והחליפה הולדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. כן, אז המיילדת, אפשר לומר פה, זה... מיילדת במציאות זה מישהו שהיא מסייעת ללידה. זה מה שבסיפור אולי זה גם זו שעושה את הלידה. כאילו זאת ש... היא נמצאת במקום הזה שנותן לה כוחות להיוולד. זה המיילדת. והיא מחליפה את הולדות למען תראה מה יצמח מזה ויכפול דבר. כלומר ההחלפה היא בשלב ממש ראשוני, ממש מרגע הבריאה, כאילו מרגע ההגעה לאוויר העולם, יש החלפה. זה לא משהו שקורה, נגיד, אפשר לתאר שזה קורה חודש אחרי, חודשיים אחרי. נכון, אתם יודעים שאם כבר להדים, אז יש את הסיפור עם שתי אנשים שבאו אל שלמה. אז שם זה גם איזה מין ויכוח על החלפה, אם הבן הזה שייך למי. ויכול להיות ששם הייתה איזשהו טענת גזל, אבל היא לא הייתה בלידה, היא הייתה אחרי. אפילו, לא יודע, סמוך אמנם, אבל אחרי שאחת הייתה עם הילד שלה והוא מת לה, אז היא ניסתה לסחוב אליה את הילד השני, בטענות או במעשה, איך שזה מובר שם. פה זה ממש ברגע הלידה. כאילו, החלפה היא שלב מאוד מאוד ראשוני. והחליפה הוולדות והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלך. אז כמובן ש... להגיד שהבן מלך ובן השפחה הם... זה פשוט לומר את זה, אבל אולי זה גם קצת לפי בשביל ההמשך. הם לא אשמים בזה שזה קרה להם. הם לא אשמים שהם התחלפו. זה לא שהם החליפו ב... נגיד, הבן מלך לא היה לו כוח להיות באחריות על המלכות, להתנהג בנימוסי מלכות, באצילות, זה קשה לו. טוב, אמר לה, בן השפחה, בוא נעשה... הוא הבן שפחה, אין לו איזה רצון להסתרר, רצון להשתלט, אז הוא ניסה איכשהו להיכנס שם למקום של הבן מלך. לא, הכוחות האלה גם אם הם יופיעו, הם כאילו שלב שני, השלב הראשון שזה מתחלף מעצמו, זה כאילו, מה זה מעצמו? כאילו, משלב מאוד ראשוני, לא, מבחינתם זה לא משהו שתלוי בהם, לא משהו שהם חוללו, משהו שנמצא בטבע הבריאה בעצם, ההחלפה הזאת. ההחלפה הזאת היא משהו שהוא מלווה את העולם כמעט מיסודו. שאלה טובה. יש פה את ה... יש סיפור המעשיות עם פירוש של הרב שטיינמץ. מכירים את הספר הזה? נמצא פה? מה? אז תסתכלו שם. כאילו, הוא יש לו את הידיעות, אתה יכול להעיר את זה. אגב, איך הסיפור הזה התחיל? אז הוא כל יום אחרי התפילה מספרים לרב נחמן חדשות. לא חדשות כמו היום שמספרים על איזה משהו ככה שהתרחש בשעה האחרונה, אלא ככה דברים שקורים בעולם. אז סיפרו לו שזה אחד שהוא צמח בדלת העם, פתאום מסתרר על צרפת והתחיל לכבוש מדינות וזה, נעשה קיסר, נפוליאון. זה מה רע, זה כמו הבן השפחה שנעשה, שכאילו הוכנס לתפקיד של מלך. מבחינתו נפוליאון זה אחד הנמשלים, אם אתה רוצה, שאלת קצת מה הנמשל. אז נפוליאון זה אחד הנמשלים, שזה בין נמשל שקרוב למשל, שזה בין סוג של בן שפחה שנעשה מלך. אז ככה זה קורה, אבל שאלה ששווה לבדוק. ואחר כך התחילו לו הבנים להתגדל. ובן המלך, היינו זה שנתגדל אצל המלך, כי סוברים שהוא בן המלך. כן, הרי עכשיו יש פה בעיה בשפה, כן? כי הוא בכל הסיפור הזה יגיד בן מלך. למה הוא מתכוון? כי יש איזה שהוא משמש כבן מלך, ויש איזה שהוא באמת בן מלך. אז הוא כותב בסוגריים. בן המלך, היינו זה שנתגדל אצל המלך, כי סוברים שהוא בן המלך. וזה נכון לקרוא לו בן מלך, כי סוף סוף זה המקום שלו בעולם, זה התפקיד שלו. נכון, בגיטין, אז אומרים פלוני וכל שום חניך דהיטלה, כן? בכל שם שיש לו. אז רואים שיש את הבן אדם עצמו ואיך שקוראים לו. ואיך שקוראים לו זה גם חלק מה... זה גם משהו ממנו, זה גם השם שלו. אז לפעמים צריך לקרוא לה... אז קוראים בן מלך, זה שהוא עכשיו בפועל בן מלך. אז היו מגדלים אותו ממעלה למעלה, עד שהיה הולך וגדול, והיה בריה גדולה. זה אגב, מי ש... לכם אין את זה, לי יש למטה את היידיש. ביזר יזר גרוס גיבורן, ונר יז גיוון אין גרויסר בריה. לא רק סתרתי להראות לכם שזה קרוא קצת יידיש, אבל... שזה מילה ביידיש, כן, בריה. מילה שקשה לתרגם, אבל הכוונה, אני יודע, כן, זה הרי זה מוצלח, אבל לא יודע, זה הסבר. הכוונה מוצלח, כן. כאילו משמע אפילו בהופעה החיתונית שלו, כן, הוא אכל טוב, זה הופעה מרשימה. וגם אותו בן שפחה, היינו בן המלך והאמת, אך נתגדל אצל השפחה, כן, נתגדל בביתו. ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. כן, זה ככה, שפה פנימית כזאת, אבל היה בבית ספר, היהודים בעצם, למדו בחדר אחד. באמת זה יכול להיות, יכול להיות שזה יהודים בעצם, נכון? אולי זה יהודים. למדו באותו חיל. וזה הבן המלך האמיתי, שנקרא בן השפחה. עכשיו, למה זה חשוב להגיד שלא נלמדים בחדר אחד? אז זה כמו שאמרנו על האימהות, שהחיים שלהם מאוד צמודים, מאוד קרובים. כמה שהם שונים, הם כאילו ממש הפכים, אבל הם בעצם גודלים באותו מקום, ובאותו... יש מעשה מהרב לוי יצחק היברידית, שמכיר את המעשה, אולי נקרא עוד כמה משפטים, נזכיר את המעשה. וזה הבן המלך האמיתי שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אך שהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה שנקרא בן המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר, שלא כנימוס המלך. אך שהיה נתגדל בבית המלך. והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהם גדלים אותו בנימוס זה.
נימוס זה לא לבר נקנה?
מה?
נימוס זה לא לבר מרכש, מה זה לא רגן?
אז נכון, הוא אומר שלא. אפשר להתנהג ככה. הוא אומר, למרות, בעצם המיילדת, הרי היא ניסתה לבדוק. האם... נכון, האם בן המלך זה דבר אמיתי? כן, היום בדמוקרטיה אולי כולם חושבים כמו המיילדת, כן? שאין איזה משהו. כאילו, היא בעצם אומרת, בוא נעשה ניסיון. האם בן המלך זה אמיתי, וגם עבד זה אמיתי, או שזה סתם. בגלל שהוא גדל פה, אז הוא נהיה מלך, זה גדל פה, זה... אם יתחלפו, אז יהיה הפוך. נכון, כמו לפעמים אדם שואל את עצמו, האם אני יהודי, או לא יודע, או אפילו... איך נקרא לזה, דתי נניח, בגלל שקיבלת את החינוך הזה, או שזה באמת, נכון? אם הייתי במקום אחר, מה היה קורה? אז אני אסתה לבדוק מה יקרה אם יהיו במקום אחר. נכון? זה סתם מן בחינה, ונראות מה יצמח מזה. מה יצמח מזה? זה יכול להיות שהיא רצתה, כאילו רצתה להעמיד תזה, שאולי, באמת, אז זה יתהפך. אז שום דבר לא... הוא באמת יהיה מלך, הוא יהיה איזה, וכלום. אז מה זה אומר? מה זה אומר? אם היא צודקת? אז שכן, שהמלכות זה בלוף. כי זה שיש מישהו מלך, הוא כמו אחרים, וסתם בגלל שמגדנים אותו כמו מלך, הוא מלך. המיילדת אולי... אנחנו דיברנו שהמיילדת מצד אחד היא רגע הבריאה, כן? היא רגע ההופעה של שתי הכוחות האלה, אבל מצד שני, היא גם איזה מישהו שבא פה להטריס, איזו שאלה. אם נגיד שרב נחמן פה גם מתקשר עם הדור שלו, אז אולי זה גם שאלה כפשוטו, שמתחיל להיות התפיסה שהמלכות זה באמת בלוף, שצריך לעשות משהו אחר. אגב, תתראה לזה, ושרב נחמן לפחות, לפי זה היה מלוכני, כן? בסיפור אחר שלו, שנקרא מעשה מחכם ותם, אז בין השאר החכם שם טוען שבכלל אין מלך במדינה. אז שואלים אותו, אז איך המדינה מתנהלת? אומר, יש איזה 70 שרים שמנהלים. כאילו, מה שעשו זה היום, מה שקורה היום, פרלמנט כזה. הם מנהלים את המדינה. הוא מתעקש על זה הרבה זמן, הוא לוקח הרבה זמן, בסוף הוא מבין שיש מלך. אז יש פה גם אולי איזשהו... שוב, אני לא יודע אם רב נחמן היה אומר היום, חייבים לפרק את כל המערכת הקיימת ולהעמיד איזה מלך. לא יודע אם עד כדי הזה, אבל הוא מדבר גם עם הסוגיה שהייתה לכאורה במציאות. ממש, זה דור המעבר, זה... נפוליאון עצמו, אותו בן... שפחה, הוא הפיץ את הערכים של החופש, דמוקרטיה וכו'. למרות שהוא היה קיסר, אבל הוא כאילו מהפכה הצרפתית, הוא היה המשך שם מהפכה הצרפתית. הוא כאילו בא בשם הערכים האלה, אז אפשר להגיד שזה עוד הסבר עמוק, למה הסיפור הזה נולד מתוך השמועה על נפוליאון. כי נפוליאון בעצם טוען שאין מלאכים באמת. מי שיתפוס את הבמה, הוא יהיה המלך. הוא ידע לעבוד וזה. זה מה שהוא חשב בדיוק. הוא שייך למין דור כזה שזה מה שהוא טוען. אז פה מה הוא אומר בהמשך הסיפור, כבר בשלב מאוד מוקדם? שזה לא עבד. כבר הבן שפחה, כלומר בן מלך שנמצא אצל בן השפחה, אז הוא נותן למען מלכות. והבן מלך, שהוא באמת בן שפחה, אז הוא נוטה לעבדות בטבע שלו. כאילו אי אפשר לשנות את הטבע, זה מה שהוא אומר. אי אפשר לשנות את הטבע, וגם אם אתה מנסה להחליף, זה חיצונית, הוא אומר, מכריחים אותו. אז חיצונית הוא יתנהג ככה, אבל זה לא באמת. זה לא באמת הוא. ומי שיסתכל בעין חדה, אולי גם ירגיש את זה. זה אחרת. גם מה זה נימוס מלכות? מה אתם אומרים? מה זה נימוס מלכות?
במשל
בממשל.
במשל.
מה נימוס מלכות? כן. בית רושם. כאילו... חיים באושר.
לא רק חיים באושר, הליכה...
מתלבשים יפה. זה כאילו, תהיין את השאלה שלי, אם זה להתפנק, לקבל דברים של בן מלך וכל יום הולדת אתה מקבל כמו בר מצווה, כן, או חתונה של מישהו אחר. מה? התנהגות מכובדת. התנהגות מכובדת. לבן שפחה מה זה? מה זה? מה? כן. טוב, עוד? נכון. מה מאפיין? למה בן שפחה? למה בן שפחה כאילו מחנכים אותו בנימוס, אבל הוא כל הזמן מנסה לחזור לאיזשהו... למה הוא מנסה לחזור?
אולי הוא עזר לכל מי שביקש.
מה? רצה לעזור לכל מי שביקש? מה? מה אתה אומר? לא, בבקשה.
הוא בן המלך, הוא אחד שנולד עם אחריות, הוא חושב לגדול יותר על האנשים האחרים,
אתה אמרת, הפוך מצחוק. אבל שכאילו בן המלך הוא חושב במושגים של מלכות, של דאגה לעם, לאחרים. ובן השפחה עסוק בעצמו. הייתי אומר בעוד ניסוח, שכאילו הבן השפחה הוא עבד, אז הוא גם עבד למידות שלו. כאילו עבד ליצרים. זה גם נכון שלפעמים קשה להם להגיד, אבל קצת אולי... אין לנו היום עבדים, אבל יש אולי בחינות כאלה. אנשים שככה... אולי המאגרים קצת, קצת ראש כזה, שאדם לא נמצא בביתו, והוא בא פה רק לעבוד וכו'. אז הוא, מבחינת מה שמעניין אותו, יכול להיות שזה רק החיים המאוד בסיסיים. הוא לא צריך לראות טוב. לא אכפת לו איך הוא אוכל, מתי הוא אוכל ומה הוא אוכל, כן? יש כאילו איזה... למה? כי חוץ מלחוש את התחושות הכי בסיסיות, זה מה שהוא חש. התחושות הכי בסיסיות, הכי הישרדותיות. ובן מלך יש איזה הנימוס, למרות זה דבר חיצוני כאילו נימוס, אבל זה איזשהו כבוד. אני אומר, אני לא רק חי את היצרים, את הדחפים, את הבחינת בהמה, שיש גם באדם צד כזה שמשותף, אלא אני בן אדם. אז צריך איזשהו כבוד, צריך יכול להיות איפוק, צריך לדחות סיפוקים, להתנהג באיזשהו, בערך. אז הבן שפחה זה באמת קשה לו. קשה לו כל הזמן ככה, אז הוא רוצה כבר ללכת לא יודע מה, לסק זה שלו, לא יודע, לבירה, לא יודע. להיכנס לשם, זה... והבן מלך באמת, כמו שאמרתם, הוא ככה האמיתי, כן? אז למרות שהוא מסתכל מסביב, אז כולם שם חיים את הרגע. אבל הוא ככה, יש לו איזה זקיפות קומה, יש לו איזה מחשבה רחבה יותר. ואומר רב נחמן, זה טבע. זה לא משתנה, אבל המציאות הוא שבינתיים זה הפוך. כשהיה נתגדל בבית המלך, הוא מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהם מגדלים אותו בנימוס זה. מה? הרב לוי יצחק התכוונתי. מה שהם גדלו באותו חדר, זה צריך להיות הסיפור שלו, של רב לוי יצחק, שאחרי שהוא התחתן, אז הוא הלך לקאט, לחסידים כאילו, ברור לזה, הקאט. להיות חלק מהחסידים, שאז הם קראו לזה הקאט, הקאט החדשה. אז עכשיו, לא ידעו כנראה, הוא עושה את זה באסתר, היה בקשר, אבל היה את גדול בתורה, היה עובד השם, גם אצל הליטאים זה בסדר. מה?
היה
עובדים. כן, יכול להיות. כבר בגיל צעיר. זה נשמע שזה, לפי הסיפור תראו, שבשביל החותן שלו זה היה, עוד לא ידוע שהוא חסיד. עכשיו, הוא היה בעל מנגן גדול, בעל תפילה גם. אז נתנו לו להיות, ידעו שהוא אילו, ידעו שהוא זה, ידעו שהוא עובד השם. נתנו לו להיות חזן בלילה הראשון של סליחות. הוא ידעו. אז הוא ניגש אל הטבע, ופתאום ראו שהוא כזה חושב, ככה, 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 ככה. כל הציבור מחכה, כולם התכנסו, נהיה לילה ראשון של סליחות של אשכנזים. זה הפעם היחידה שכולם נסות מלא, כולם באים וזה. ככה, 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 בסוף הוא כאילו מניח את הטלית על העמוד חזרה, אפילו משליך אותה. אומר, אם טוב, אם אתה כזה חכם, כזה צדיק, כזה למדן, תיגש אותה במקומי, ולך. והחותן שלו השתגיע, מישהו ביזה אותו ברשות הרבים, והבין שזה כנראה קשור לקאט החדשה. לא יודע באמת, אולי הוא ביקש מאשתו שתבקש ממנו, אבל היא כבר הבינה שכדאי לה להיות עם הצדיק הזה. אז אחר כך שאלו אותו, מה קרה, מה הסיפור? אז הוא אומר, כשבאתי לעמוד לפני סליחות, להתפלל, להעלות את כל הקהל, נעשה תפילה ותחונים לפני הקדוש ברוך הוא, אז היה צערה, בא ואמר לי, גם אני רוצה להתטרף איתך לתפילה, אם אפשר. ביחד. אז הוא אומר, אז אמרתי לה, צערה, למה שאתה תהיה חסן בסליחות, עם כל הכבוד? אז היה צערה אמר לי, למה אתה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה יודע מה אני? אני למדתי תורה בעיון ובפקיעות, אצל הרב, לא יודע, רבריה, לא יודע, אצל אחד מגדולי התורה. למדתי אצלו מגן נערות, ולמדנו מסכתות וסדרים. אז היה צער, גם אני הייתי שם איתך, למדתי איתך ביחד. הוא אומר, טוב, אחר כך הלכתי למגיד הגדול מזריץ', ששם למדתי גם עבודת השם וחסידות וזה. גם אני הייתי ביחד איתך אצל המגיד מזריץ', גם כן למדתי איתך חסידות, עבודת השם, הכל. אחרי זה אני עוד יותר ממה שקיבלתי, התעליתי, ולא יודע, מסיפור עליו על אחרים, אלף לילות ללא שינה, וכאילו המשכתי לעלות במעלות הקודש וזה, גם אני, הכל עשיתי איתך ביחד. אז הוא אומר, אז אמרתי לה יצרה, טוב, אתה כזה למדן, כזה צדיק, אז בבקשה, אז תיגש לבד. אז זה נזכרתי מהסיפור שהם למדו באותו חדר, כן? למדו באותו חדר. קצת פשט שהוא גם, כשהוא ניגש לסליחות, הוא הרגיש קצת איזו זכיחות הדעת. אז כן. והמיילדת ענן, מחמת שנשים דעתם קלות, הלכה וגילתה הסוד לאחד, איך שהחליפה הבנים כנן. היינו מוסיפים ואומרים, שזה עונק הדברים אולי, למה היא גילתה? כי כמו המשך של מה שנאמר קודם, בסופו של דבר קשה לגמרי להכחיש. כלומר, יש פה איזו מציאות מאוד חזקה שמסתירה את האמת. כלומר, יש פה בן שפחה שהוא אמנם קצת בעל כוחו לפי משתור מקודם, אבל הוא בריה, הוא נמוסי מלכות, הוא הולך להיות היורש עצר, הוא בדרך לרשת המלוכה, ובן שפחה שגדל גם כן, מבחינת התואר הנוכחי. כל אחד במקומו לגמרי, בוודאי שאדם מן ה... שהיה מסתכל עליהם, לא היה להם מזהה, צריך עין מאוד חדה אולי לשים לב ש... אבל באיזשהו מקום, האמת לא יכולה לגמרי להסתתר, היא לא יכולה לגמרי להיעלם, ולכן יש פה איזה פתאום הדלפה אומר, דעתן קלה, כאילו משהו לא, לא מתוך תוכנית. כאילו זה יוצא לה כזה. אם יוצא לה כזה, זה כאילו שיש משהו שאתה יכול להסתיר להסתיר, אבל בסוף זה משהו יוצא החוצה. הלכה וגילתה הסוד לאחד. איך שהפליפה הבנים כנן. חברה חברה איתלה. עד שנתגלה הסוד מאחד לחברו כדרך העולם. נכון, זה מאוד מוכר לנו שכל אחד אומר לשני. כן, מספר רק לך, גדל לאף אחד. כמו שמישהו סיפר לי, נגיד, שביחס לגיוס יש איזה רב עם זקן מאוד לבן, ארוך, שהוא בעצם עומד מאחורי התוכנית הזאת. סיפור לך? אמר לי, אבל אל תגיד לאף אחד. אני גם כבר בעצמי סיפרתי לעוד איזה 3-4 אנשים, ואמרתי להם שלא יגידו לאף אחד. המזל שלנו שזה אולי כבר לא אקטואלי, אבל בכל אופן, אז זה מוכר הדבר הזה, שאיך שמעבירים סוד, 300 אנשים שומרים סוד, אף אחד לא מספר לשני. עד שהיו עלה מרננים בזה, איך שנחלף בן המלך. אבל אין רשאים לדבר מזה, שלא יתגלה למלך. אנחנו לא יכולים להגיד את זה בקול, באופן זה יישמע למלך, כי אז תהיה לו קפידה. זה עירור על המלכות. כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה. כי מה יעשה המלך בזה? כלומר, זה גם לא יועיל. כי אין תקנה לזה. כי אי אפשר להאמין. אולי הוא שקר. ואיך אפשר לחזור להחליף? אבל כן, בוודאי, עשו להם לגלות זאת למלך. רק העם היו מראיינים ביניהם על זה. אז מה שקורה פה, באמת, אני אמרתי ניסוח, ובאמת בסיפור כתוב יותר מדויק, הם לא נמנעים מלגלות למלך בגלל פחד. הם נכון? לא מודגש פה, יש פה פחד. הם אומרים, זה ייצור בעיה שאין לה פתרון. גם בהנהגת המציאות, רב נחמן במובן הזה הוא קצת מהפכן, בהנהגת המציאות למשל, יכול להיות שיש למשל שבכל מיני מערכות, נגיד דוגמה מערכת שכחה מאוד משמעותית, מערכת צבאית. דוגמה גם מערכת קצת מחוץ לעולם שאנחנו בו עכשיו, מערכת צבאית. ויש, נגיד, הסגל יודע שאחד המפקדים יש לו איזה בעיה קשה. לא יודע. אבל משהו שבאמת הוא לא... אם היו עכשיו צריכים להחליט אם הוא יכול להיות מפקד, לא היו ממנים אותו. נגיד, יש איזו טעויות חמורות יכולות להיות, משהו במוסריות, משהו בזה, לא מתאים. אבל לפעמים, נגיד המצב הוא שכרגע אין לו מחליף, ואם יוציא אותו סתם העסק, איזו פלוגה או מחלקה תתפזר, אז משאירים אותו, אבל לא מדברים על זה. כאילו אומרים, בינתיים הוא מתפקד מבחינת המערכת הזו, אומרת, אז נקווה שלא נגיע למקומות שזה יעמוד למבחן, והבעיה הזאת שאנחנו חושבים להתגלה. ולפעמים זה כאילו להגן על המערכת. כי לפעמים אתה אומר, שווה אפילו לוותר על איזשהו, להשאיר בן אדם שהוא לא ראוי, אבל שהעסק לא יזדעזע, לא יתערר. נכון? אז הם אומרים את זה, יש פה איזו סברה שמצד אחריות על המדינה. אם נגלה את הסוד הזה, זה רק יעשה נזק. זה יערער את כל הסדר של המדינה. כי מצד אחד, אנחנו לא יכולים עכשיו טוב להגיד, אתה תלך, אתה תחזור. א', מי יודע אם זה נכון, וב', האם הוא יסכים? הוא ודאי לא יסכים.
אבל הם מעדיפים שלהם בין שפה
שלהם ועכשיו. מה, אין לך ברירה? זה יעשה כאוס. אתה לא תרוויח משהו אחר. שוב, מעין זה, כבר הזכרנו דוגמה אחת מהתנ"ך, מה זה היה? אבל הדוגמה שאנחנו מזכירים עכשיו, עם האנשים שבאו לשלמה. מה שקרה אצל דוד, שהוא היה בזמן שאול. הדינים, בהתחלה לכאורה זה נשמר בסוד. וגם כשהוא בא לנגן לפני שאול, אף אחד לא ידע שהוא נמשך למלך, נכון? נכון? שהרוח השם שר עמים, שאול, ורוח השם נחה על דוד. ואז אומרים לשאול שימצאו לו, ובעצם הוא מקבל את הכוח ממישהו שהוא במידה מסוימת את הבעיה שלו, כן? מבחינת המלכות. אבל זה סוד. ואחר כך, גם כשהוא נותן לו להילחם נגד גוליאת, זה עדיין סוד. כי אחר בזכות זה הוא נותן לו. ודוד שם מצליח להושיע את ישראל. אבל אחר כך כשאנשים שרות, מעניין שוב פעם אנשים, כמו בסיפור, כן? איכשהו מאנשים יוצא משהו, איזה קול כזה אינסטינקטיבי יותר, קול יותר ככה שבא מלמטה, אז הם אומרים, מקהל שאול באלפיו דוד ברבותיו, פתאום שאול מתחיל להבין שיש פה איזה עירור, זה אולי אפילו, חודש אנשים שמעו משהו, אני יודע. זו הדלפה הראשונה של מה ששמואל עשה בסתר עם דוד. אז רואים גם בנביא, שבאמת ככה הרבה פעמים אני חושב על השאלה הזאת, מה באמת הייתה הכוונה האלוקית בזה, אבל שזה היה מצב מאוד לא פשוט. גם דוד אגב הבין את זה. אתה לא יכול להגיד לשאול, טוב, תלך, דוד במקורך, הכל בסדר. עד שני, אתה לא יכול להתעלם מזה ששאול עומד מול מישהו שאומרים שהוא בעצם אמור להיות המלך. הוא המלך האמיתי, לפחות לגבי הכיוון העתידי. זה בלגן, זה מפרק. זה מפרק את המלוכה. אז אומרים פה, אל תגלה. אל תגלו למלך, כי זה יערער את כל המדינה. ומה זה אומר? שההחלפה הזאת, גם כל מה שהיא מבטאת אולי מבחינה בנפש, ברוח, בכל מיני מישורים, היא כזאת, שלא רק שזה מוסתר, אלא שאפילו אם אתה רוצה לגלות, אתה לא יכול, כי כל המציאות כבר בנויה על ההחלפה. כל המציאות כבר תלויה במבנה, איך שעכשיו הוא נמצא בראש הפירמידה. אם תנסה עכשיו לפגוע במבנה הזה, אתה כאילו מערר את המציאות. זה לא פשוט. מה?
הוא עדיין רק בן מלך, הוא לא מלך עצמו.
כן, אבל הוא בדרך לשם. הוא היורש. תכף, תכף נראה מה ש... מה שיקרה כשהוא שמע על זה. יש...
בני מלך ידעו בשלב הזה?
מי?
שתי הבנים.
לא.
לא יודעים.
על עצמם? לא. לא יודעים. לא, לא יודעים. יש סיפור של רב נחמן, סיפור חריף, שהוא מביא את זה. יש הרבה סיפורים שמביאים את זה. שהמציאות היא הפוכה. שפעם המלך חלם בלילה שמחר או בעונה שתהיה כל מי שיאכל מהתבואה הוא יהיה משוגע. זה נקרא מעשה מתבואת שיגעון. כל מי שיאכל יהיה משוגע. הוא סיפר את זה למשנה למלך ואז הוא התייעץ איתו מה לעשות. כי לא לאכול אי אפשר. כי אז אי אפשר להתקיים. מצד שנהיים אוכלים נהיים משוגעים. אז הציע לו שהם יעשו סימן, סימן פה אולי, שהם יוכלו, אבל בגלל הסימן הם יזכרו שהם משוגעים. לפחות הם ידעו שהם משוגעים.
אין להם אפשרות לאכול
תבואה
שלא...
הם אפשרות
כאילו להיות היחידים
שספויים,
אבל אז הם היו כאילו משוגעים.
כן, כתוב שם את ההצעה הזאת? זה עוד יותר חזק. יפה, זה מחדד את זה, כן? היו יכולים לאכול תבואה, לא מהתבואה הזאת, יוכלו רק פירות, לא יודע מה. אבל אז כל העולם היה משתגע והם לא, ואז הם היו מחוץ ליישוב. כאילו אם אתה מנסה להיות נורמלי, אתה צריך ללכת מחוץ ליישוב. יש גם מעשה בעל תפילה בהמשך, שהוא נמצא מחוץ ליישוב. שזה הפך בין המציאות הרגילה לבין המציאות האמיתית, ואתה מנסה להכניס את המציאות האמיתית, מחיית המציאות הרגילה זה חורבן, זה כאילו היפוך. אז אי אפשר לגלות למלך הקהם, הם רעיינים ביניהם על זה. והיא היום, והלך אחד וגילה הסוד באזני הבן המלך. איך שאומרים עליו שנחלף כנן. אחי אפשר לך לחקור על זה, כי אין זה כבודך. ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, כי אולי יהיה קשר כנגד המלוכה, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה. כי אמרו שהם לוקחים לעצמם הבן מלך למלך. היינו אותו שורים עליו שהוא בן המלך האמיתי כנל, על כן אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנל לאווירו. כל זהו דברי אותו האיש, שגילה הסוד לבן השפחה, הנקרא בן המלך. מה אתם אומרים אגב על האיש הזה? מה אתם חושבים?
חכם.
מה? חכם? שהוא כאילו מבין את הסכנה שיש לבן המלך הנוכחים.
הוא אומר, אני לא יודע אם זה אמת או לא. תכף, הרי כמו שאמרו קודם, אי אפשר לשנות את המציאות. לפחות שלא יהיה
בלגן
עם זה.
שלא יהיה
בלגן.
מה?
זה היה
מתגלה
לבד.
אתה אומר, זה היה מתגלה לבד. כולם יודעים על זה. אתה אומר, רק הבן מלך לא יודע. אפשר להגיד שהוא באמת אדם, קודם כל, הוא לא בטוח שהוא יודע שיש פה, שהוא יודע את האמת. יכול להיות שהוא חושב שהמלך בן המלך הנוכחי, הוא בסדר. אז הוא פשוט דואג לו. הוא דואג למלוכה, דואג למלך, הוא אומר, שמה, יכול להיות פה איזה אירור. בין ברירה, אתה חייב לסלק את הכוח המרכזי של האירור. אפשר להסתכל עליו ככה, אבל אפשר גם להסתכל עליו שהוא קצת ככה נבהל להשיב כזה, כאילו, יש פה איזה בעיה, בוא תחכה, תראה איך זה ייפטר. דווקא מלדת כתוב בהתחלה שמרה, נראה איך ייפול דבר. ראשון שלה. מה יצלח מזה ואיך כל דבר. יכול להיות שזה שהוא בתהליך טבעי כאילו, אולי הדברים איכשהו יתבררו לבד. והוא בא וכאילו מוציא את הבעיה, את המתח הזה לפועל. יכול להיות שזה באמת חיסרון מאוד גדול. שוב, אני חושב על עוד פרשייה מהתנ"ך. שהיא ודאי, אם תרצה, עוד פירוש לסיפור הזה, או שהסיפור הזה יותר נכון הוא פירוש לה, זה יוסף הצדיק. כשיוסף הצדיק, אז הוא היה בן מלך שנמכר להיות בן שפחה. נכון? היה מלך אמיתי. נמכר להיות בן שפחה, בן, נכון, בהתחלה הוא רק אצל הפיתופר, אחר כך אפילו בבית הסוהר, עוד יותר. ורואים שטבעו הוא מלכות, נכון? זה רואים בתורה, שכל מקום הוא מיד הנהגה שמצליח בידו, בכל מקום. אבל גם שמה, יכול להיות שיש איזו ביקורת, יכולה, זה גם עושים את החיון בחז"ל, אבל גם מה שיעקב אומר לו, שאולי הוא היה צריך להימנע מלהקדים את המאוחר. הוא מספר את החלומות לאחים. ולכן זה עשה את כל המתח. עכשיו נכון שהמתח גרם שהחלום מתגשם בסופו של דבר. כי על ידי שהם שמעו, הם קינו בו, הם מכרו אותו, הגיע למצרים, ובסוף הגיע לגדולה. אבל עדיין יש פה איזו טענה שאולי בלי שהיה מספר, זה היה מתגלגל אולי אחרת. הוא כן היה מגיע למקום שלו. אולי זה היה בא באופן יותר פשוט כזה. מצד שני, זה כנראה מין, שוב, זה עוד פעם אמת, מאחורי מה שקרה למילדת, מה שקורה לאותו איש, שהאמת הזאת לא מצליחה להסתתר, כאילו יש משהו שהמציאות בסופו של דבר צועקת אותה. גם על יוסף, זה ידוע המאמר השני, שם גם חז"ל, דברי חז"ל ידועים, שכשהוא נפגש עם שר המשקיעים ושר האופים, אז אומר כי אם שכרתני איתך, מבקש, שיבקש מהמלך שיוציא אותו מהבית, לא עשיתי מאומה כי שמו אותי לבוא. עכשיו, למה הוא אמר לו את זה? אז למה יוסף אמר לו את זה? הרי לכאורה הוא לא סתם אחד שמבקש טובות מאיזה שר המשקים. אלא יוסף הבין, ברגע ששר המשקים ושר האופים סיפרו לו את החלום, הוא מיד הבין שהחלום הזה הוא בשבילו, לא בשבילהם. זה גם בשבילהם. אבל מיד הבין, זאת אומרת שהוא נפגש איתי, ועוד מעט הוא חוזר אל המלך, וזה הדרך שלי לגדולה. הוא פתר לא רק את החלום של שר המשקים כששר המשקים דיבר איתו, הוא פתר גם את החלום של עצמו. שר המשקים דיבר איתו והוא צדק גם. שעל ידי שר המשקים יבוא לגדולה. אבל מה, כאילו, קצת הביקורת, שאומר את זה מוקדם. זה נכון, אבל תן לזה לקרות לבד. ולא ככה לנסות להחזיק בזה, מה ששם יש גם באמת מדברי חז"ל. אז שוב, באמת אפשר להשאיר את זה בשאלה מה בדיוק האיש הזה, מה הוא מייצג. מצד אחד באמת איזו אמת שלא יכולה להסתתר. מצד שני, היא כאילו מתגלית באופן שבאמת העולם מזדעזע ממנה ועוד לא בשל כל כך, לא בשל בכלל לקבל אותה. כל זה הוא דברי אותו האיש שגילה לעשות לבן השפחה, נקרא בן המלך. והלך זה הבן מלך, היינו זה שנקרא בן מלך. והכלל, בכל מקום שנזכר כאן בן המלך סתם, הכוונה על הנחלף. היינו שהוא באמת בן שפחה, רק שנקרא בן המלך. כי נתגלה אצל המלך קנה, וכן מבין שפחה. במקום שנזכר בין השפחה. כלומר, איפה זה כתוב סתם, זה לפי איך שהם מופיעים כרגע. רק במקום שנזכר בין המלך האמת, או בין השפחה האמת, אז הכוונה על האמת לאמיתו. כן.
כשהיום אומר את זה בהתחלה, אחרי ההחלפה, ואז תמיד, הכל בין מלך האמיתי, בין שפחה האמיתי, בין
מלך. לא, בעמוד, איך זה אצלכם? ויהי היום והלך אחד לגילה לעשות באוזני הבן מלך, הכוונה הבן השפחה, שנהיה הבן מלך. וגם והלך זה הבן מלך גם. ולפני כן, הוא בן המלך, כן, גם. בסוגריים הוא מסביר מי זה.
כן,
למה
הוא לא
מתקרב
בהתחלה, והוא בכל זה מסביר סוגריים.
אגב, את הכלל הזה, זה לא תרגום מהסיפור. זה לא מהיידיש. זה רבי נתן מוסיף פה, כנראה. חלק מהסוגריים, זה גם נמצא למטה. אתה אומר, הוא עכשיו בתפקיד.
כשהוא מתחיל להציג כאילו לבן
שלך. יכול להיות.
זה התפקיד
של בן מלך. נכנס לתפקיד המוכן. כן. טוב, יש מקום להתבונן בזה. אז הלך זה הבן המלך. מתחיל לגרום לראות ל... מה? כן. אני גם באמת בזיכרון צריך לראות בהמשך. אם יש תמיד, באמת בסוגריים אולי. טוב, אני צריך לשים לב לדבר הזה. והתחיל לגרום רעות, הלך זה בן המלך, התחיל לגרום רעות לאבי הבן הנעל. כלומר, לאבא של בן השפחה, בסוגריים, אשר הוא באמת אביו כנען, אני קורא פה דבר נורא, שהוא הולך ועושה צרות למי ש... שהוא אביו מולידו. כלומר, בסופו של דבר, המתח הזה שנהיה, הוא לא רק הסתפחות של כוח אחד עם כוח אחר, שהוא מתחרה בו, אלא בעצם עם עצמו. או בוא נגיד שברגע שהכוח שהוא שייך לעולם של העבדות ושל השפחות, הוא מנסה כאילו להציק ולהדגיש את ה... להמשיך את ההסתרה ושכאילו הוא באמת הדומיננטי ולהשפיל את הכוח הבן חורין שנמצא, הוא בעצם באיזשהו דרך פוגע בעצמו. הוא פוגע בעצמו. לכן הדבר הזה כל כך... בעייתי. ושם אינו להיות רובה בו, רואים המילה רובה פה לא רחוקה מהמילה שלנו, כן, כמו יורה, כן, להיות רובה בו רעות תמיד, והיה תמיד גורם לו רעות, רעה אחר רעה, כדי שיוכח לעקור עם בנו. כן, הבן הוא עדיין לא כתובת, לא אחד שמתעסקים איתו ישירות, הוא תחת אביו, מציק לאבא כדי שאבא ילך. וכל זמן שהיה המלך חי עדיין, לא היה לו ממשלה כל כך. אף על פי כן היה גורם לו רעות. אז מה שמישהו שאל, הרי הוא עדיין לא מלך, אבל גם בתור לא מלך, בתור נסיך, הוא עדיין יכול להשפיע הרבה על בית המלוכה. הוא מצליח לעשות לו צרות. ואחר כך נזקן המלך ומת, ולקח הוא את המלוכה. היינו הבן השפחה, שנחלף, ונקרא אתה בן מלך כנען. גם אני חוזר לשאלה ששאלתם, אולי בעוד איזשהו דרך מה שהערתם מקודם על הלשונות, כי באמת בחלק ניכר מהסיפור, אני חושב שגם בהמשך, אז תמיד בסוגריים הוא אומר את האמת. ובסיפור עצמו הוא אומר את איך שהדברים נראים. נכון? זה כאילו ההבדל בין הסיפור לבין הסוגריים. בסיפור הוא סיפר את הדברים איך שמתרחשים לעיני הרואים אפילו, ובסוגריים מה, מה באמת. ויכול להיות, אני לא זוכר, אולי אחד מכם אמר משהו בכיוון, אבל ש... עד עכשיו, אם יש הבדל ש... נגיד אדם, נגיד שאני אדבר או מישהו ידבר, אם מישהו אחר יסביר, תדעו, כל פעם שהוא אומר מילה מסוימת, זה לא כמו שרגילים לפרש אותה, הכוונה למשהו אחר. כן? זה מדרגה אחת. מדרגה יותר, זה שכאילו אני בעצמי אגיד, מעכשיו כל מה שישתמת בביטוי הזה, זה תדעו שזה הכוונה רק לצד החיצוני של הדברים. אז יכול להיות שזה מה שהסוגריים אומרות. כלומר, באמת קשור למשהו שהעסק מתחיל קצת להתגלות. אז כבר יותר צריך להדגיש שזה רק האמירה החיצונית שמבטאת ככה, למרות שהיא עדיין תמשיך. אבל תיקח זמן עד שזה כבר... באמת רואים שיש שלבים בסיפור שזה כבר אתה מתחיל להתבלבל אפילו, מתחיל להיות מעבר כזה. פה עדיין הנוכחות החיצונית היא ברורה, אבל היא מצד שני כבר הרבה יותר רק כיסוי כזה. טוב. אז נזכן המלך ומת, ולקחו את המלוכה. אם תרצו, אולי נזכן המלך ומת, כי לא יכול לחיות כשיש דבר כזה. הרי המלך עצמו הוא מלך אמיתי, נכון? זה אבא. האבא הוא בסדר, כן? הבן שבשמו עושה רעות, הרי לכאורה עושה את זה מכוח המלוכה, הוא לא אמיתי. אז יכול להיות שלכן המלך נזכן באמת, כי כוח המלוכה האמיתי נחלש מזה. ולקחו את המלוכה. כן, אני אומר, שיפה שנחלף ונקרא את הבן מלך. ואז עשה רעות יותר לאבי הבן הנ"ל, רעה אחר רעה, והיה עושה בדרך עורמה, באופן שלא יבינו העולם שעושה לו רעות, כן זה נאה בפני המון, הקיים מעלים הדבר וגרם לו רעות תמיד. אם הדבר הזה מוכר לנו גם מהעולם הפוליטי של ימינו, שהרבה פעמים מישהו רוצה לעשות משהו, אז חלק מהעניין זה לעשות את זה, אבל בלי שידעו שאתה עושה. כלומר, יש איזה משהו מובנה, כמו שאמרתי, זה גם כמובן מדבר על נפש האדם, על חיי האדם, על איזה משקל יש לדברים האמיתיים, איזה משקל יש לדברים הלא אמיתיים, שיש בעולם שלנו איזשהו היפוך, היפוך מאוד בסיסי בעצם. אבל זה באמת, גם במשל הדברים קולעים מאוד, שיש בכל המלוכה של בשר ודם, אפשר להגיד שהמלך הלא אמיתי, זה אולי כל מלך שאנחנו מכירים, בחינת מלך בשר ודם, יש איזשהו שקר מובנה. כאילו יש איזה משחק, שזה חלק מה... ככה זה עובד. אגב, כולם יודעים שזה משחק. אבל מצד שני, צריך לשחק את המשחק הזה. עכשיו הזכירו שבאמת הוא קדם לו, אבל נחמן, היה איזה איטלקי שכתב מקיבלי, קראו לו, כתב אחד הספרים המפורסמים שנקרא הנסיך, שהסביר איך אפשר לנהל מלכות כמו שצריך. יש משפט מפורסם שאמר שהמלך צריך להיות גם אריה וגם שועל. כאילו הוא גם צריך להיות אכזרי, כדי שהמלכות תיקון בידו, וגם ארמומי. כאילו, הוא רצה להגיד שאי אפשר להיות כזה... כן, בשביל ההצלחה, אם אתה כזה תמים, זה לא עובד. גם יש עכשיו... עכשיו הזכירו אותו בהקשר לשבוע הספר. יש הוצאה שנקראת הוצאת שלם. זו הוצאה של מרכז שניסה לחזק פה את בארץ, את מה שנקרא את הצד השמרני. כלומר, כאילו בניגוד לשמאל, שזו תפיסה ליברלית, רצו לחזק את הצד השמרני, ששם יש הרבה יותר ערך למסורת, יש הרבה יותר ערך ללאומיות, יש יותר ערך למולדת, וכן הלאה. אז כדי להנחיל את התיאוריה, הם תרגמו הרבה ספרות קלאסית, שהיא יותר קרובה להשקפה הזאת. אז תרגמו גם את הספר הזה, שנקרא הנסיך של אותו מקיוולי. זה כל כך השפיע שהיום יש ביטוי, אומרים, התנהגות מקיוולליסטית. כשמישהו מתנהג בצורה מאוד נכלולית, אז יגידו שהוא מתנהג ככה, כאילו פוליטיקאי. אבל הם טוענים שהספר הזה הוא לאו דווקא ספר לא מוסרי. הוא היה באיטליה, איטליה הזאת הייתה מפורדת להרבה קנטונים, הוא רצה שתהיה מלכות אחת שתרכז את הכל, והדרך היחידה זה שיהיה מישהו שיודע לעבוד. זה... ואז יהיה בסדר, ואז העולם ירוויח. אז זה היה דרך הורמה, נזכרנו בזה. שככה נגעת המלוכה. יש בזה איזה משהו, זה מין שקר, אבל זה מין שקר מוכרח כזה, לכן סיפרתי את כל הרקע הזה, שבשביל הנהגת המדינות יכול להיות שאין לנו משהו יותר טוב, כמו שהצטרנו גם בעמוד הקודם, שבשביל הנהגת המדינה יכול להיות שלא היה צריך להדליף את הסוד הזה. עדיף לחיות בשקל. הנהגה של העולם, כמו שאנחנו זה, הוא מתפקד לפי הכבלים האלה. אז גם בעניין הזה הוא חלק מהחילוף פה, זה שהוא מתנהג רע ומציג כאילו שהוא טוב. אבל זה האופי שלו. הוא בן שפחה שנראה כמו בן מלך. הוא עושה רעות ומציג כאילו שהוא נחמד. יכול שאפילו סיפרו לו, נגיד הוא שלח כל מיני שליחים, והם הציקו לו ושברו לו את החלונות, צפו לו את המכונית, כתבו לו מכתבי איום, נכון? אפשר לדמיין כל מיני דברים מה אפשר לעשות. ואז הוא הלך למשטרה. ואחרי כמה פעמים, השוטרי אמרו, תשמעו, הדבר הזה זה, צריך להביא את זה בפני המלך. אז המלך אמר, נוחם היום, הוציא גינוי מיד לתקשורת, וכל הפוליטיקאים אמרו שנוחם היום, זה לא ייתכן, ועוד בבן שפחה, ואסור לדרוך עליהם, ואסור לנצל את המעמד שלהם, נכון, זה נורא, כולם היו מזועזעים. ואמרו, יטפלו בזה, אני אטפל בזה. נכון, אפשר לדמיין.
נראה לי מהסיפור שהראות שקראנו זה כאילו מהצד המלוכה, כאילו שכאילו כל מיני דברים במצווה של כאילו של החוק.
של חוקים.
בירוקרטיה.
מה?
בירוקרטיה.
אתה אומר, הוא הוריד את אשתו באדום לבן, ישר העלו את המכונית על גרירה. וזה החוק. מה, משהו כזה. הלך על הדשא, פתאום שלושה פקחים, כתוב פה, עשוי נבורך על הדשא. ועד בצוהר, חקירות וזה. אפשר לתמשיך. היה חייב למישהו כסף, שלח לו שלושה מכתבים שמישהו דאג שהם לא יגיעו ליעדם, ואז כבר מגיעה הוצאה לפועל, בגיעים שלושה אנשים, לוקחים את המקרר. מה קרה? שלחנו לך עזרות, איפה עזרות? שלחנו, אני לא יודע אם זה לא יודע, גם היום זה ככה. העירייה לא אחראית לדאוג שזה יגיע. אם היא שלחה, יכולה להמשיך את התהליכים. שלחו וזה... צו הרחקה מנהלי? שואלים למה? אם אפשר, יש איזה משהו סודי שאי אפשר להביא את זה בפני השופט. אבל אגב, זה רעיון שגם מדגיש שוב את המשחק. זה לא רק שהוא נראה טוב כאילו זה לא הוא עשה את זה, אלא הפך, אפילו המעשה עצמו נראה כאילו מעשה טוב, זאת יותר הצגה. כאילו זה מעשה הוגן, מעשה צודק, מעשה חוקי, ובעצם זה מסתתר מאחוריו איזה נכלי דתות. והבין אבי הבן ענן, שהוא עושה לרעו בשביל העניין ענן, וענה ואמר לבנו, היינו בן המלך באמת אחר לידי החילוף נדמה שהוא בנו. וסיפר לו כל העניין ואמר לו, שיש לו רחמנות גדול עליו, כי מה נפשך? אם אתה בני, בוודאי יש לי רחמנות עליך. אם אתה בן המלך באמת, בוודאי רחמנות גדול ביותר עליך, כי הוא רוצה להעביר אותך לגמרי חסי שלום. אבל כן, אתה מוכרח לעקור מכאן. כן, אבי הבן, שזה מי? זה העבד. אז הוא אומר דבר מאוד של טעם. הוא אומר לו, לא, אתה לא, 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 לא רואה שתסבול.
אבי הבן זה היה
המלך. לא, אבי הבן פה זה העבד, שנתנו לו לגדל את בן המלך. אז הוא אומר כאילו לבן שלו, שבאמת הוא בן מאומץ, אומר לו, אם אתה הבן שלי, אז אתה לא צריך לסבול. מה עשית? סתם עבד, משפחת עבדים מיוחסת, כן? אבל אם אתה בן מלך, ודאי שלא ראוי שתסבול. אני שומע, אפשר לשמוע פה במשפט פשוט וחכם, נכון? איך שיהיה זה לא צודק. איך שיהיה זה לא צודק. איך שיהיה זה לא צודק. אז מה זה אומר פה? שהדברים במציאות, כאילו, זה לא רק שהוא סובל בגלל שהוא בן מלך שלא נמצא במקומו. בגלל שהוא בן מלך ודפקו אותו. אלא גם אם הוא, גם, כאילו, זה, אגב, זה יאמר גם בהמשך. גם במקרה ההפוך. כלומר, כשמישהו נמצא במקומו, אז הוא לא חייב להיות בן מלך כדי שיהיה מרוצה. הרי מחר המשפט הזה אומר, אם אתה באמת לבן שפחה, זה הכל בסדר. אז אין בעיה. דבר שהוא במקומו, אז הוא במקומו, אז זה טוב. וגם לא טוב, וגם לעולם טוב. כאילו, חלק מהלא פייר, זה לא רק שגדלו ממנו את המלוכה. באמת, זה גדל גדול. אלא שגדלו ממנו את האפשרות להיות במקום שלו. ואין זה לא המלוכה. מקום שלו. אם היית בין המקום הזה, אז הכל היה בסדר. זה משהו... כלומר, חלק מהכאב שיש בעולם, זה לא רק אולי הדברים היקרים שנמצאים למטה, אלא זה שהדברים נמצאים לא במקומם. כן, אם אתה אומר, אם אתה אומר שיש פה רמז לסיפורי העמים, שאולי רב נחמן, וזה לא... לא, לא מן הנמנע שהוא הכיר סיפור כזה והשתמש בו להביע דרכו את רעיונותיו הפנימיים. אז יש לי את הסיפור הידוע מברווזון המכוער, נכון, המפורסם. אז שם זה בעצם המסר שאתה לא יודע אם הברווזון והברבור יותר חשוב מברווזון. אולי קצת כן, אבל עיקר הסיפור שכשהוא לא במקומו, אז זה בעיה. כשהוא במקומו, אז פתאום הוא... הכל מסתדר, הכל יפה, הכל טוב. גם דבר פחות, כשנמצא לא במקומו, הוא בבעיה. הוא לא מרוויח. זה לא משהו... תלוי באיזה סולם, אם הורידו אותך, אז הפסדת, אם העלו אותך, אז הרווחת. לא, אם הזיזו אותך במקום שהוא באמת מתאים לך, אז הפסדת. מה?
אני יכול להיות שכאילו, הוא בן מלך והוא נהיה בן שפחה. עכשיו גם, אפילו לא בן שפחה לא מתאים לו. אני אומר, בגלל זה, כאילו, כי אם הוא היה בן שפחה, הוא יכול להישאר בן שפחה, אבל כשהוא לא במקום שלו באמת, אז גם במקום הנמוך, כאילו, הוא לא יכול להיות.
נכון. מה?
המשך למה שאמרנו בהתחלת השיעור, יש שמעמד לא יכול להשתנות, כלומר יש דברים שאולי שרזם וזה
משתנה. נכון. זאת אומרת שגם זה מה שהוא אומר, יש פה טבע. זאת אומרת, אם היית בן שפחה, זה היה עוזר, אבל זה לא מצליח, זה אי אפשר. נכון. יש במאמר הדור, הרב אומר משפט מאוד כזה על הדור, הוא אומר שמה... מהמדרגה נמוכה וכו' וכו', הוא התעלה. אבל למדרגה הגבוהה, הוא עדיין לא הגיע. ולכן הוא יוצא זה. וכאילו, גם כן אפשר היה כאילו לומר לבני הדור, ממה נפשך, אם אתם באמת קטנים, אז למה שיהיה לכם כזה כאב עוגמת נפש? אם אתם גדולים, אז באמת לא רואי שיהיה לכם צער עוגמת נפש. באמת הבעיה שנמצאים כאילו באמצע. לא פה ולא שם. כן, אתה מוכרח לעקור מכאן. והוא ראה בעיניו הדבר מאוד, בעיני מי, כמובן?
הבן.
בעיני הבן. הבן לא כל כך מקבל את זה. אגב, נכון, המלך מציק לאבא, אבל זה כבר, נראה שהבן כבר מספיק, הרי הבן... זה באמת מדויק. המלך מציק לאבא כי בן ה... בן המלך, שכרגע מלך, הוא כבר נהיה לא ילד, הוא כבר תפס את המלוכה. נזקן הרי מלך ומת, כלומר, אז כנראה הוא גדל קצת. אז גם בן השפחה, שהוא באמת בן המלך, בן השפחה גם גדל, שכבר האבא, לכאורה בהתחלה כשהציקו, אז המשמעות הייתה שהאבא ילך יחד עם הבן שלו, ששניהם יברחו. עכשיו האבא אומר לבן, תברח אתה. אני שמתם לב לזה ש...
אפשר להגיד על
הוא לא יכול להציג לבין המלך האמיתי. בן השפחה באמת לא יכול להציג לבין המלך. לאבא שלו, שהוא גם מעבד.
יפה, יכול להיות. אבל תשימו לב שבעמוד הקודם, עשיתי בעמוד הקודם, שהיה גורם לו ראות אחר רעה כדי שיוכח לעקור עם בנו. רואים משפט כזה? וכאן האבא אומר לבן, אתה מוכרח לעקור מכאן. כאילו למרות שאבא נראה, אבא אוהב. הוא עבד, אבל נראה דווקא על העניין. אבל הוא אומר לו, אתה צריך ללכת. אז א', זה אומר שהוא גדל, שהוא מסוגל ללכת לבד. וגם אולי ניבא ולא ידע מה ניבא, שבסופו של דבר ההליכה הזאת היא תהיה איזשהו, אחרי כל המקום הזה הוא במקום מאוד לא פשוט. ברגע שהוא ילך מכאן, הוא מתחיל להשתחרר מכל הסיפור הזה. הוא נמצא במלכוד נוראי. אז תלך. ואולי זה... ושוב, אם תרצו, זה הסברה של יהודה. הרי ראובן ויהודה, יכול להיות שהם הרגישו לא רק אחים של יוסף, אלא גם קצת כמו הורים. זה קצת ההבדל בהנהגה. הם היו קצת ראובן בכור, ויהודה הוא מלך, הוא גם סוג של מלך, אז הוא לא מתייחס ליוסף רק כמו אח, הוא מתייחס אליו כמו אח שווה, אלא כמו אח שהוא אחראי עליו. אז יכול להיות שיהודה אומר כאילו ליוסף, מה נפשך? אם אתה סתם אח קטן, כמו שחלק מהאחים חושבים עליך, אז זה לא ראוי שכולם ישנאו אותך ויסתמו אותך וכל הזמן ירצו להרוג אותך. ואם אתה באמת מלך, אז ודאי שלא ראוי שיעשו לך ככה. אז אתה מוכרח לעקור מכאן. ונראה מה יהיו חלומותיו, כן, שם. כאילו, תצא מהמקום הזה שאתה לא זה ולא זה, והדברים יתבררו. כן, אבל כל זה אולי בפנימיות הדברים, הפשט, הוא אומר, לא, שמע, מה לעשות, אתה מוכרח. ואומר, אם תרצו פשט ככה יותר אנושי, למה הוא לא הולך איתו? כי אם הם גדלו באותו חדר, נכון? הם בני אותו גיל. הם באותה כיתה. אם המלך מת, אז גם הבן השפחה, זה אגב צריך להיות למה הולכים אחרי המלך, זה בטח גם אומר משהו. אבל הוא כנראה זקן. אם המלך נזקן ומת, אז גם הוא זקן. אז הוא לא יכול להתחיל להסתובב. הוא כבר... איפה, הוא צריך ש... הבן כבר משרת אותו, הבן מאכיל אותו, משקיע אותו. אבל הוא אומר, אין ברירה, אתה צריך ללכת, אני אסתובב.
אבל אמרנו מכל שהמלך נזקן כי הבן המלך הלא אמיתי, כאילו...
הרס את המלכות.
הרס את המלכות,
גדול מזה. אתה אומר, הבן השפחה, לא הרסו לו את השפחות. הוא במקומו. יכול להיות. והוא ראה בעיניו הדבר מאוד. אך המלך ענן. ושוב הוא מסביר בסוגריים, היינו זה שנעשה מלך תחת אבי כמשהו את בן מלך מחמת החילוף. היה רובה לו בכל פעם חיצי רעתו זה אחר זה. ונתיישב... הבן ענה לעקור משם, ונתן לו אביו ממון הרבה, והלך לו. וחרה לו הדבר מאוד לבן ענה. מאיפה יש לאבא שלו הרבה כסף? מה? חסכונות. מה? העבד. מה שקנה עבד קנה רבו, אבל לא... כן, זוכרים, זה לא שאשתו מבשלת. אשתו עושה עם המניפה שם, למלכה, כן. כנראה גם הוא משהו כזה, לא? הוא מנקה את השירותים, לא יודע, הוא מנקה את ה... לא? זה המעמד שלהם. נכון? הוא אמר, מסתם היא מעלה קטנה, הוא לא אמר, מעלה גדולה, זה בתחתית של הסולם של העבדים. נכון, בארמון המלך. פתאום הוא...
שהמלך...
סידר לו את זה.
כאילו
הבן
שלו סידר לו.
מה?
תגיד שהמלך, הבן של העבד סידר לו את זה.
זה שעכשיו מכהן כמלך, נתן ממון כי הוא בעצם רוצה שהוא יעוף.
לא כזה, כי הוא אבא שלו. הוא מציב לו כדי שילך, אבל הוא לא כזה, כי הוא אבא שלו.
אה, הוא כבר יודע את האמת.
כן, הוא יודע שהוא אבא שלו.
אה.
אבל אולי הוא עוד לא יודע את האמת. כאילו לא, זה שם שהוא מלך.
הוא מפחד מזה.
אם לא אותו זאמת, הוא לא כל כך נרחם לזה.
לא.
אני מתבטאת שאפשר להגיד שהוא...
סליחה, אנחנו דילגנו פה על משהו חשוב. כאילו שלב חשוב, לא... והבין אבי הבן הנ"ל, רואים לפני כן, שהוא עושה לו רעות בשביל העניין הנ"ל, ועניו אמר לבנו, וסיפר לו כל העניין, ואמר לו שיש לו רחמנות גדול עליו, כי מה נפשך? כן, המשפטים שקראנו קודם. זה הרגע שהבן מלך האמיתי שומע את הסיפור פעם ראשונה. בן השפחה שמע את זה קודם, מילה לרינונים של העם, וגם מילה שהוא בעמדה של מלכות, אז בסופו של דבר שמועות מגיעות עליו. סיפרו לו. מה? כן, כן. אבל למה סיפרו? לכאורה מתוקף המעמד שלו, אז הרבה, לא יודע, אחד מכל האנשים שיודעים מזה, ניגש ואמר. הבן השפחה, למה לא באו ללחוש לו איזה? הוא בן השפחה, לא מתעסקים איתו, לא יודע.
הוא גם כדי לא לעשות בלאגן.
מה?
הוא גם כדי לא לעשות בלאגן.
כן.
אולי... אני מסבירי שמי שספר לבן מלך...
למרות שזה לא עושה בלאגן, כי זה יכול יותר להישאר בסוד. ספר לו. כדי שהוא לא יקום למרוד. כן. טוב, אפשר לפרש. אני ככה נוטה שהמקום שלו הוא כזה שיותר רחוק מידיעת האמת הזאת, כי הוא חלק מהעבדות שהוא לא ידע גם את האמת. עכשיו, הוא שומע את האמת, עכשיו תבינו, הוא סבל לפניכם. כתוב, עשו לו רעות כל הזמן. לאבא, אבל בסדר, הוא בתוך הבית הזה, הוא סובן. עכשיו סיפרו לו, אומרים לו, שמע, יש פה בעיה, והוא רואה בעיניו הדבר מאוד, יכול להיות שלא רק רע שאומרים לו שצריך ללכת. הידיעה הזאת בעצמה היא מטלטלת. כי לפני כן, גם אם היה לו קשה, דווקא עבדים, יש להם כוח סבל, יכולים לחיות ציקים, מציקים, ככה זה. הוא חי את הרגע, אין לו טענות, ככה זה. פתאום הוא שומע, בעצם אולי הוא לא, ולכן רוצפים אותו. היה לו כאילו פתאום, עד עכשיו היה לו חיים במרכאות שקטים. לא שקטים באמת, אבל מבחינה נפשית שקטים. פתאום אומרים לו, שמע, אתה במצב לא פשוט. כל החיים שלך הם, אתה לא יכול להגיד, אם יהיה לי את הבצלים, את הדגים, את השומים, אני מסודר. זה לא עובד. כל החיים שלך עכשיו אתה תעמוד תחת השמועה הזאת, שמסתובבת פה, שאתה בעצם בן המלך האמיתי. יכול להיות שזה בהתחלה, זה אולי הדבר הכי קשה לו. כאן הוא לא שומע בכל אבא. לא רק בגלל שקשה לו ללכת. קשה לו בכלל להקל את הידיעה הזאת. אבל ממשיכים להציק לו. חוזר למה שקראנו עכשיו. היה רובה לו בכל פעם ופעם חיצי רעתו זה אחר זה. מתיישב הבן הנ"ל לעקור משם. יפה, זה קשור... מה שאמרת, שאם הוא יכול לגעת בו, יכול להיות שהוא כבר מציק לו לא רק לאבא. לכן אולי זה עוזר לו להבין. ונתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. כן, אז באמת, או של לבן מלך, בפועל, היה לו איזו רחמנות, היה לו איזו רחמנות על האבא שלו האמיתי, לפחות מספק, או שהוא נתן לו את מה שיש לו, או ש... שאולי המלך סידר, שלמלך יש לו אינטרס שהוא יעוף. אז ברגע שהוא רצה הוצאות, הרי תזכרו שהם מסתובבים שם בחדר המלוכה כל הזמן, הם שם מסדרים את הסדינים ומניפים מה זה ושוטפים את המקלחת. אז הוא אמר, תשמע, הבן שלי פה כנראה הולך. אז מה קרה? כן, כמו שדיברנו, הוא לא אמר. מציקים לו כל הזמן, לא יודע מה, וזה וזה. טוב. יכול להיות שעזרו לו מבית המלוכה. מי יודע. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנ"ל, אשר הוא באמת בן המלך. על אשר נתגרש במדינתו חינם. להסתכל בעצמו, למה אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אני בן המלך, גם כי אינו מגיע לי זאת, להיות בורח בחינם. כי מה חטאי? והרע לו מאוד. ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, משתכר וילך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. גם זה קצת ראה שהיה לו הרבה כסף. כי הוא לא עובד. הוא הולך ומשתכר ומבלה מילואים שפלים, וזהו.
למה הוא לא רב את זה?
מה?
למה לא הרגו אותו?
אה, למה הוא מגרש אותו? ולא הורג אותו? יכול להיות. זהו, כי להרוג, להרוג צריך בית דין מלכות.
אז זה רואה גורם לתאונה.
כן. טוב, תאונה זה שאלה טובה, אבל כאילו אם מישהו אחר היה הורג אותו, זה גם פגם מבחינת בתור מלך. מלך, האחריות הכי גדולה של מלך זה שנושא שפיכות דמים, הוא אחראי עליו, לא אחרת. יש לו מונופול על הפעלת הכוח פעם, מישהו ניסח. דבר מאוד בסיסי במלכות. מה?
אני
יש לי
בן
שפחה
באמת,
אז אני
לא
רוצה לחשוב
את
הסגים
האלה.
של להרוג.
כן. לא, אחר כך הוא כן מתנקם על מי שמדבר על זה.
כן. אבל באמת, אבל כן, אבל יכול להיות שהיה לו איזה מצפון, שהוא ידע, באמת זה לא מגיע. יכול להיות, אין זה יכול להיות. כלומר, הוא לא מוכן שיקח לו את המלוכה, אבל הוא... אני יודע שהוא... עכשיו, אני רוצה לחזור, השאלה הזאת חוזרת, ותחזור עוד פעם, פעמיים. אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לזאת. ואם אני בן המלך, גם כן הוא מגיע לי. אגב, זה הפוך ממה שאבא שלו אמר. שימו לב לדקדוק. האבא שלו אמר, אם אתה בני, רחמנות עליך. אם אתה בן המלך האמת, בוודאי רחמנות עליך. פה מתחיל מהצד השני. אם אני בן המלך האמת, בוודאי לא מגיע לי. ואפילו אם לא, גם כן לא מגיע לי. עכשיו, נדמה שהשאלה הזאת היא התחלה של גילוי האמת. למרות שייקח זמן עד שהיא באמת תפעל. אבל כחלק מהשקר זה שבכלל אין צדק. כאילו הכל הפוך. ודווקא מי שהיה ראוי לכבוד הכי גדול רודפים אותו הכי הרבה. ודווקא זה מי שהיה אמור להיות משרת קטן, הוא מתנהג בכוחנות, וללא שום הצדקה, ללא שום זה. וחלק מההתחלת הבהירות של כל הנושא הזה, זה בעצם השאלה הזאת, שממה נפשך? כאילו, הבהירות השלמה תהיה שכל אחד ידע מה הוא באמת. עכשיו הם לא יודעים, זה שמועה והיא עוד לא התבררה. אבל כשמבינים שגם כשלא יודעים מה האמת, גם יש ספק. זה באמת ממה נפשך למדני כזה. גם על הספק, ודאי שהמצב הזה לא צריך להיות. כי לא מגיע שיעשו לו עוול. אם הוא במקומו, אז זה לא מגיע לו. ואם באמת אדם מיוחס בעל מעלה, ודאי לא מגיע לו. כל מקרה, זה לא נכון. וזה נותן איזה בהירות, כי לפי המציאות מתנהגת, באופן שאתה כבר מתחיל להתרגל שהחוקים של המציאות החיצונית, זה כאילו גם הסדר. כאילו ככה צודק. הוא אומר, לא, זה לא צודק. למרות שאין לנו בהירות שלמה, אבל ודאי יש בהירות שזה לא יכול להיות. שמה שקורה עכשיו, זה שקר, זה לא נכון. אבל בינתיים השאלה הזאת, כן, אז כמו שנראה את השלבים, שהמיילדת לא יכלה לשתוק, ואחרי זה אנשים לא יכולים לשתוק, ואחרי זה איש אחד שמספר את זה למלך, ואז בסוף הוא מציק לו, ואז בעל כוחו מגיע גם לבן המלך האמיתי שהוא בן נפשיפך, ואז הוא חייב לברוח. כל ההתרחשויות האלה הם בעצם בחיצוניות. יש פה היפוך בסיפור הזה. כי בחיצוניות, בן המלך הוא בחיצוניות בן מלך, באמת הוא בן שפחה. ואצל הבן המלך זה הפוך. גם בהתרחשויות יש פה מין התרחשות הפוכה. שבחיצוניות, הבן המלך הולך וסובל, אבל בפנימיות, האמת הולכת ונחשפת. כי בעצם מה שגורם לו את הסבל, זה האמת שהולכת ומתגלה. אבל עדיין אין כוח לעכל אותה. כי בינתיים היא רק, שאמרנו, מהמקום הנמוך אולי, מאיזשהו מקום לגמרי לא זה הוא יצא, אבל בכלל בכלל הוא לא בכיוון האמיתי, ולכן הוא שוקע בשתייה וכו'. וזה ודאי אנחנו מבינים שזה רמז גדול לחיים של האדם בעולם, שמצד אחד אם, בוא נגיד ככה, אם היה מתאים העולם הזה כמו שהוא, אז היינו מסתדרים. אם היינו חיים בעולם שמתאים לנשמה שלנו, גם היינו מסתדרים. אבל עכשיו הנשמה, כאילו, אפשר להגיד גם כן, היא ממה נפשך. אם אמת שייכת לעולם הזה, לא מגיע לה לסבון. אם שייכת לעולם, בוודאי לא מסגיע לה לסבון. אבל מה הבעיה? שכרגע היא נשמה שנמצאת לא בעולם, לא במקום שלה. אז מה עושה בן אדם מחמת המצב הזה? אז זה באמת שוקע. כלומר, יש איזה צמאון, יש איזה תחושה של חסר גדול עמוק, וכדי להשכיח את זה, אדם הולך ומשקיע את עצמו. איך כתוב שם במאמר המפורסם של הרב צמאון אל חי, שמילה על צמאון אלוקים, אז לפעמים אדם יכול לשקוע בתאוות, באביות הרפש, לאיזה זמן, אבל זה מוגבל כמה זמן זה עובד, והטירוף הכלי חוזר בכל פה או לא. אז זה קצת מה שקורה פה, בשלב הזה. והמלך הנעל תפס את המנוחה בחוזקה, וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמראיינים ומדברים על חילוף הנעל, היה מענישה ונוקמה מאוד, ומלך בתוקף, בתוקף ובעוז. כלומר, שוב, מבחינה חיצונית, זה סי. יש פער בין הפנימיות לחיצוני, והפנימיות כבר דברים מתחילים להתרחש. אבל בחיצוניות, המצב עכשיו כולו הכי גרוע. המלך, השקר הוא מושל בכיפה. אגב, לא הייתי נינם לכתוב כמה שנים, אני יודע כמה זמן לוקח עד השלב הבא, נכון שזה היסטוריה שלמה. ובינתיים בפנימיות משהו אחר מתבשל. שוב נזכרים בעוד סיפור מהתנ"ך, מהכתובים, כמובן הסיפור של המן ומרדכי, שהמן הוא בן השפחה שלה לגדולה, וכשהוא נניח מגיע למשתה של אסתר נניח, ומפנה מבחינתו הוא בסי. אבל מבחינה פנימית, וגם היהודים בצרה הכי גדולה, מבחינה פנימית כבר העסק התחיל להתגלגל לכיוון אחר. טוב.